רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
קיצר שומעת, צריך לכתוב פרסומת לאוטלנד.
מה, החברה הזאת של הביגוד הטרמי?
לגמרי. קיצר, מה חשבתי? שנינו בחופשת סקי.
קר לי, זה קור.
אמרתי לך להביא בגנים טרמיים, דניאל.
מאיפה לי?
מאוטלנד.
יואו, איזה נדוש. אני לא מאמינה שמישהו משלם לך משכורת על הרעיונות האלה. תן לי, תקשיב. שנינו בטירונות.
עד מתי?
שטוק צעיר.
שונא את המקום הזה. על מה אנחנו שומרים? מתגעגע לאמא שלי וכפו פה. קר לי.
אתה כזה צ'ונג. למה לא שמת בגדים טרמיים?
גרוע, וואי. הכי לא מצחיק שלך ever. קיצר יש לי, שמי.
מה אתם עושים פה? נו, בחייכם, זה עבודה, על זה אני משלם לכם. ככה עושים.
Outland, חברת הביגוד הטרמי המובילה בישראל, המוכרת מגוון פרטי לבוש טרמיים במשלוחים לכל הארץ. רוצים להתייעץ? התקשרו אל יועצי Outland. לא מרוצים? יש אפשרות החזרה. מעוניינים בהנחה? קנייה קבוצתית תאפשר לכם את זה. אז אם אתם בדרך לחופשה או מתגייסים...
או אם פשוט קר להם, אז שיכנסו לאוטלנד 365.co.il.
שניכם ממש קוראים, תנו לי, זה היה תור שלי.
לא, תקשיבו, אני ואת...
אבל
מה
תגידו לי?
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
עד של קבוצת כדורגל או כדורסל מרגיש שהוא חלק מהקבוצה ושהקבוצה היא חלק בלתי נפרד ממנו. לרוב אין שטות גדולה מזו. רוב הקבוצות המקצועניות היום הן גוף מסחרי שמסתכל על המאזנים הכספיים ורואה באוהדים קהל שאפשר להוציא ממנו כסף במגוון דרכים, או להבדיל, לפעמים אגב לא בסתירה, זה צעצוע, לעתים חבות ומוזנח של איש עסקים שנהנה לשחק איתו לצורך השעשוע והאינטרסים הפרטיים שלו, שבינם לבין האוהדים אין הרבה. אגב, לא אמרתי מה הטוב ומה הרע, שניהם כנראה רעים. אוהדי הכדורגל הישראלי ברובם שותים מהרע על השני. הרי כסף ישירות מהתפעול של הקבוצה זה כמעט בלתי אפשרי להרוויח פה, אז הורדנו את האפשרות של חברה שרואה את שורת הרווח, ונשארנו עם הרבה בעלים, רובם מוזרים, חלק מהם מפוקפקים לצערנו, שמאלף ואחת סיבות שלרוב לא בריאות, מחזיקים בקבוצת כדורגל ובאוהדים שלה. אוהדי הפועל ירושלים לפני הרבה שנים חשו בני ערובה של שניים כאלה, ויקטור יונה ויוסי ססי, והם עשו מהלך שאף אחד בכדורגל לא עשה לפניהם. אוהדי הפועל תל אביב בכדורסל עשו בערך במקביל אליהם, ולא רבים, אבל כמה עשו מאז. הם אמרו סטופ, תודה רבה, אנחנו האוהדים פורשים ומקימים קבוצה חדשה. עכשיו כל זה שלנו. והיום אני אומר שלום לאורחת שלנו, דפנה גולדשמיט כהן, יושבת ראש הפועל קטמון בכדורגל.
שלום בן, הפועל קטמון ירושלים.
הפועל קטמון ירושלים, חשוב שלא נחשוב שיש קטמון אחרת. אז תראי, בואי באמת נשלים קצת את שיעור ההיסטוריה, לפני שאנחנו מגיעים להווה ולכל הסיבוך של לנהל קבוצת אוהדים ולדבר עלייך גם באופן אישי, אז תזכירי לנו באמת למה אז לפני יותר מעשור, מה היה באמת כל כך רע בהפועל ירושלים, הקבוצה שלכם, הקבוצה שגדלתם עליה והרצתם, הראית לי עכשיו כשנכנסת לאולפן את התמונות של סבא שלך על מגרש אימקה המיתולוגי, אז גם אם זה לא היה תענוג גדול ברוב ימיכם לאוהד את הפועל ירושלים, זה לא נחשבת קבוצה שכל כך היה סבתם נחת ממנה, אבל עדיין עשיתם צעד שלכל הדעות הוא מטורף. לעזוב את קבוצת הכדורגל בעולם של אוהדי ספורט, זה הצעד הכי קיצוני שאפשר לעשות.
אז למה או איך? זו השאלה.
קודם כל למה.
למה? כשאין לך מה להפסיד, וזו האפשרות היחידה שיש לך, אז הולכים על זה בכל הכוח. אם היו אומרים לך היום שב-1,000 שקל או 1,200 שקל שנה, אתה מציל את הבית שלך, את הבית של הקהילה שלך, ומי שאתה מכיר סביבך, היית משלם?
כן.
סביר שכן.
השאלה אם זה מה שהרגשתם, שהבית שלכם כבר הוא הרוס.
חד משמעית כן. הלכת לעניין הבעלים של קבוצות כדורגל, אז כשויקטור יונה ויוסי ססי קנו את הפועל ירושלים, עניין אותם הרבה. כנראה לא הפועל ירושלים, וכמו שאתה אומר, שורת הרווח לא קיימת בכדורגל הישראלי. זה משהו מתאה, מתעתע, גם לבעלי הקבוצות, כלומר מגלים את זה בשלב מאוחר מדי. בשלב שססי היה אמור להכניס את היד לכיס, כי הוא הבין שזה לא רק מניב, אלא גם צריך להשקיע, זו השלב שהקבוצה שלנו פשוט התחילה לדאוך, גמר גביע נגד הפועל חיפה בסוף שנות ה-90, לירידת ליגה מהליגה השנייה לשלישית, זה היה בעונת 2006-7. יש בזה משהו מתעתע, יש בזה משהו שגורם לך להרגיש שאתה מאבד משהו שאתה נאחז בו, בהיבט הקהילתי, החברתי, זה, אתה יודע, הפועל בשבילנו זה האושר, זה השמחה, זה העצב, זה העצבים, זה הכל, זה משתקף בכל מקום בחיים שלנו.
את זוכרת, את תודעית קצת צעירה, אבל מאיפה התחיל הרעיון הזה של, של פרישה מהקבוצה והקמת קבוצה? כי זה משהו שבטח בהתחלה, מישהו צריך להיות הראשון שמעלה את העניין הזה.
אורי שרצקי, אשר גולה, אבל אורי יש לו תמיד את השלב שהוא מספר על נפילת הסימון הזו שלו, של להגיע למשחק הראשון, כשירדנו לליגה השלישית, והשערים של טדי נעולים, כי משפחת ססי, ויקטור כבר לא היה, פשוט לא שילמו להבטחה על החובות של העונה החולפת, ופתאום הפועל משחקת בתוך האצטדיון, ואתה בחוץ, ואתה לא יכול להיכנס, ויש בזה כנראה איזשהו רגע מכונן שהיה לאורי.
וזה גם משהו מאוד, זה ממש כמו סימן, שאם לא נותנים לך להיכנס לאצטדיון, אז זה הסימן שאתה צריך לבנות את הקבוצה מעצמך.
אורי בזמנו היה העורך, גם מי שהקים את שם המשחק, קרא, כתב, סיקר על FC United של מנצ'סטר, שקמו בדיוק שנה קודם לכן, על איך אוהדים לוקחים את האחריות לידיים שלהם, ועושים לעצמם קבוצה בבעלותם. אני לא חושבת שזאת הייתה הכוונה שלנו לפני 12 שנה. חשבנו שזה יהיה משהו נורא זמני. כלומר, אתה מנסה לבסס ולבנות משהו, אבל אתה משוכנע שימכרו לך. ובמשך 12 שנה, המסעים ומתנים מול הפועל ירושלים היו פעם, פעמיים, שלוש, כמעט אפילו ארבע פעמים, ואף פעם זה לא הבשיל לכדי עסקה. כלומר, מבחינתי במסע ומתן יש שני צדדים, אבל גם צריך שיהיה יותר ממציע אחד.
אבל רק שנייה, את אומרת, מצפה שימכרו לך, אבל למה הדרך הטובה בהקשר הזה היא לבנות קבוצה מחדש מאפס? ואז
זאת לא הייתה הכוונה.
זה ממש ללכת בסיבוב, זאת אומרת, יותר הגיוני פשוט, אם זו הייתה המטרה, מלכתחילה לגייס את אותו כסף ולקחת את הקבוצה הנוכחית.
זה מה שנעשה, למעשה גייסנו 500,000 שקל בשלושה שבועות, אורי כתב טור מאוד מאוד יפה לעיתון שכבר לא קיים, מקומון בירושלים, פתח כתובת מייל, katamon2@strudel.gmail, עד היום זה המייל שלו, אפילו שלכולם יש מיילים של הפועל, אורי עדיין עם המייל הזה, פלאו פלא 500 איש ענו למייל, וכל אחד מהם היה מוכן לשים 1,000 שקל. פתאום היה לנו 500,000 שקל, והלכנו לססי, והצענו לו את הכסף, והוא צחק לנו בפנים, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, מה אתה עושה? הקבוצה שלך היא לא באמת שלך, מישהו מחזיק בה, ומצד שני, יש פה קהילה שהולכת ונעלמת. הפועל ירושלים לא רק משקפת את ההדת כדורגל שלנו, היא משקפת ירושלים שלרוב לא רואים, ירושלים שמראה צפון, דרום, מזרח ומערב של העיר, ומצליחה להביא לאיזשהו מיקרוקוסמוס בתוך העיר, שבאמת זה מצליח לשקף את כולם. פחדנו לאבד את זה, ולאט לאט איבדנו את זה, כלומר, אתה מגיע מיציע בגמר גביע עם 6,000 איש, ל-30-40 איש ביציע, אתה מבין שיש פה איזשהו דלטה, שהקהילה הולכת ונעלמת.
ושאם לא תעשו משהו קיצוני, אז זה ייעלם לחלוטין.
נכון.
וכשהוא מסרב ומסרב ומסרב, אתם מבינים שבאמת הפתרון זה להקים קבוצה משל עצמכם.
נכון. בסיבוב הראשון אני חושבת אני לא יודעת אם אנשים זוכרים את זה, פתחנו עם הפועל מבשרת.
נכון.
חשבנו שזה יהיה נורא זמני, פתאום היינו שנתיים עם הפועל מבשרת, מתוך שאיפה, שיראו את הכוח הזה שיש לנו בבניית הקהילה.
גם היה בזה חצי תרגיל, נכון? כי אז לא הייתם צריכים להתחיל מליגה ג' אלא בעצם נכנסתם לתוך, הושתלתם לתוך מבשרת שהייתה בליגה א', נדמה לי.
כן, לא, אני חושבת שהדבר הכי חשוב להגיד זה שכשהחלטנו לעשות את זה, לא הבנו בכדורגל. אז זה היה הפתרון המוצע, קרוב ביותר, הטוב ביותר, אבל אחרי שנתיים הבנו שזה לא פתרון קבע, ובמקום להמשיך עם הפועל מבשרת, הלכנו אל חברי העמותה, הייתה הצבעה, ובהצבעה החלטנו כמעט פה אחד לרדת לליגה ג' ולהתחיל מאפס. ופתאום העונה השלישית שלנו, אנחנו פותחים עונה בליגה ג' דרום ב', משחקים במגרשים כמו תל שבע ורהט ואל שואה, וכן, יש לנו איפשהו מפה של כל המגרשים ששיחקנו בהם לאורך השנים.
גדל.
זה קרוב ל-70, דעתי אפילו עברנו את זה בשנה החולפת.
קודם כל עשיתם דרך ארוכה נורא מאז, היום אנחנו תכף נגיע להווה, היום אנחנו מדברים על קבוצה שהיא בצמרת הליגה השנייה, ומנסה לעשות היסטוריה ובאמת להגיע לליגת העל, אבל בסופו של דבר, הצעד הזה, לא סתם אני התעכבתי של לעזוב את הקבוצה, עם זאת שאתם, האוהדים, אני תמיד אומר שכדורגל שייך קודם כל לאוהדים, בטח כפי שזה צריך להיות באידיאל, ועדיין עובדה שלפחות בהתחלה, ותתקני אותי את איפה זה עומד היום, היו עודים, היה קרע גדול, היו עודים שלא קיבלו את זה, היו עודים שאמרו, איך יכול להיות שאתם עוזבים את הקבוצה שלנו, את הפועל ירושלים, כשקשה לה וכשהיא סובלת, ואתם מקימים דבר חדש. אני זוכר אחת הכתבות שעשיתי על הפועל קטמון, היה דרבי של הפועל קטמון נגד הפועל ירושלים. להגיד, המילה דרבי בכלל לא מתאימה כדי...
מלחמת אחים.
זה יותר מלחמת אחים. אני לא אשכח, בטדי, זה היה בליגה לאומית כמובן, נדמה לי יום שישי בצהריים, ואני לא אשכח אוהד של קטמון בשם ארי, שכל המשחק עם הגב לדשא בוכה, ואומר לי שהוא לא מסוגל להסתכל על המשחק, כי הוא משחק נגד האחים שלו. הוא אומר, איך אני יכול לשמוח כשאני שם גול נגד הפועל ירושלים? ובצד השני של היציאה שעברנו, שזה פשוט מדהים שהם שרים את אותם שירים, והחולצות הן אותן חולצות, והם אבל מאוד כעסו עליכם אז, הם אמרו שזו הבגידה, שאתם עזבתם את הפועל ירושלים בעצם. אז א', האם זה קיים היום בכלל הקרע הזה, והאם, אני מניח שגם לכם היו איסורים, זה לא החלטה שהיה קל לקבל, וזה גם לא משהו שקל לענות עליו.
לא קל לעזוב בית, אני חושבת שזה הדבר הראשון להגיד. אנשים באופן כללי גם לא, אנחנו לא מורגלים, אנחנו לא אוהבים שינויים דרסטיים, באופן כללי. זה לא מהלך קל לעשות בשום שלב. ברור שגם היום יש אנשים שנותרו בהפועל ירושלים.
שהיום הם בליגה השלישית, נכון?
היום הם בליגה השלישית. ברור שיש שם אנשים שנשארו, שבאמת מאמינים באמירה הזאת של בית לא מחליפים, אבל על מנת להביא לשינוי צריך לעשות מעשה דרסטי. אתה מהווה איזשהו סוג של מקור הכנסה, לבעל בית שעושה הכל מלבד לשרת את המועדון, את הדרך, את העמותה, את הסמל. ברור שיש אנשים שלא יסכימו. אסור לפחד, צריך להוכיח שאפשר אחרת. עדיין המטרה שלנו היא הפועל ירושלים אחת. אני חושבת שפשוט לפני 12 שנה לא חשבנו שזה היה המסלול, שפתאום ליגה א' דרום ואז ליגה ג' ולעלות מג' לב' לאלף ללאומית, לרדת מהלאומית חזרה, לאלף צפון, לעלות בחזרה. שלוש עונות ברציפות בפלייאוף העליון של הליגה הלאומית. כלומר, אנחנו מנסים להוכיח, אנחנו מנסים ללמוד. ברור ש100% מהעולם או 100% מהעודי הפועל ירושלים לא יסכימו איתך. החוכמה היא להחיות את הפועל ירושלים ולהכיל אותם לתוכנו בתוך התהליך הזה. אי אפשר לשכנע את כולם.
עכשיו המטרה היא בסופו של דבר עדיין איחוד, אתם רוצים בסוף להיות הפועל ירושלים, אני הזכרתי בפתיח את הפועל אוסישקין שגם עשו דבר נהדר, ולהם כל הקלפים הסתדרו אפילו יותר מלכם, במובן זה שהפועל תל אביב המקורית של שאול אייזנברג באמת קרסה, זה היה דבר היום ונורא, ואז כשהם קרסו באיזשהו שלב כבר לא היה שום עניין במוצר הישן, והיה ברור לחלוטין שהם קיבלו גם את החותמת אפילו בשם, שהם הפכו להיות הפועל תל אביב, והמשימה הוכתרה בהצלחה תוך כמה שנים. השאלה אם אתם עדיין חותרים לכך, והאם זה בכלל תלוי בכם, מה מונע מזה לקרות?
זה לא תלוי בנו, לצערנו. הפועל ירושלים הם דייר מוגן, דייר מפתח על השטח בקריית יובל. עמותת הפועל ירושלים היא היחידה שיכולה לנהל ולנהל שם פעילות ספורטיבית.
שזה לא אתם.
וזה לא אנחנו. אני מרגישה שהסיבה שססי לא מוכר את הפועל זה בגלל המחלוקת על הקרקע. כי אם הוא לא יחזיק בהפועל ירושלים, אז פשוט שיקון ובינוי שהם הבעלים של הקרקע באופן חוקי לגמרי יכולים לפנות אותו. מי כמוך יודע כמה נדלן בירושלים זה דבר יקר.
אבל הוא לא יכול לבנות על השטח הזה היום בניינים.
נכון, אבל אם שיקון ובינוי יבנו שם אז הם יצטרכו לשפות אותו כלכלית. אז אנחנו מנחשים שזו הסיבה, מניחים שזו הסיבה, אבל אנחנו מבינים היום שזה גדול וחזק מאיתנו. כלומר, הצענו הצעות מאוד מאוד עוגנות, בגובה מיליוני שקלים, כלומר, להציע 6 מיליון שקל על קבוצה בשם הפועל ירושלים, שהיום משחקת בליגה א', זו הצעה מאוד מאוד גבוהה ונדיבה, ומהצד השני, יש סיבה שהבן אדם בצד השני מסרב לקבל את ההצעה שלנו.
אז בואי באמת דבר על ההווה, כי את אומרת, יצאתם לדרך שלא תלוי בכם מתי תהיו הפועל ירושלים, אז בתור הפועל קטמון, אתם מהפועל קטמון ירושלים, כמו שאת אומרת, אתם מתקדמים כבר למעלה מעשור האחרונים. קודם כל תסבירי לנו באמת מה זה קבוצת אוהדים. בתכלס, הרי כולנו שוב מדברים על זה, כמעט תמיד הקונוטציה היא מאוד חיובית, עבור כל אוהד כדורגל זה באמת נחשב דבר יפה, אפילו דבר כזה סקסי, נורא מעניין, ונשמע מאוד נכון, אבל בפועל אני לא כל כך מבין מה זה, מה זה אומר ביום יום שקבוצה שמנוהלת על ידי אוהדים ולא מנוהלת על ידי איזשהו בעלים מפוקפק כזה או אחר, או פחות מפוקפק, לא כולם מפוקפקים, כן? אז תסבירי לי מה זה, ועוד שאלה שהיא אותה דבר, אם אני באמת אוהד הפועל קטמון שמחזיק מניה בקבוצה, מה זה נותן לי? זאת אומרת, איך אני באמת משפיע על הקבוצה?
אז נתחיל מזה שהיום יש קרוב ל-900 חברים וחברות בעמותה של הפועל קטמון ירושלים, ומשלמים סכום של 1,200 שקלים בשנה, שכוללים מנוי ואת הזכות לבחור את הנציגים למוסדות העמותה. זה כולל את הוועד המנהל, ועדת ביקורת, יור האספה.
שזו את?
אני יושבת ראש העמותה, יש גם יור אספה, מי שמכנס את חברי הוועד, את חברי העמותה ביחד. בסופו של דבר, קבוצת אוהדים פשוט אומרת שקבוצת אנשים, ולא בעל בית אחד, לוקחים את האחריות על המועדון שלהם. הרי זה לא רק, זו פריבילגיה להיות בעלים של קבוצת כדורגל. לא, זה לא משנה אם זה בעלים אחד, או 800, או 900, או 1,000 בעלים. יש בזה גם אחריות. ואנשים שוכחים את השלב הזה, זה נורא רומנטי להגיד קבוצת אוהדים, אבל יש את הנקודה שבאה אחרי זה, של איך מביאים את זה לכדי ביטוי. אצלנו הוועד המנהל הוא ועד מנהל פעיל, כלומר הוא כן מתעסק בענייני היום-יום בעמותה, אבל הוא בעיקר ממנה את המנכ״ל שלנו, שזה גם האב הרוחני והמייסד של העמותה, זה אורי שרצקי, בעצם כמנכ״ל העמותה, לנהל את ענייני היום-יום, שזה כולל תקציב וקבוצה בוגרת ופעילות חברתית, וכל מה שמסביב למועדון כדורגל בישראל, זה המון.
ומן הסתם בהחלטות המקצועיות, שזה תמיד הכי מעניין את האוהדים, בטח מי יהיה המאמן ומי יהיו השחקנים, אז זה אתם מחליטים בעצם, אתם איך זה עובד?
יש מנהל מקצועי. אז יש מנכ״ל לכל מה שקשור למבנה העמותה וניהול העמותה, אבל בהיבט של הכדורגל יש מנהל מקצועי. אני חושבת שאחד המקומות
מי המנהל המקצועי?
שי אהרון.
סמל כשחקן.
נכון, ומנהל מקצועי כמובן, הוא עושה את זה כבר, זו השנה החמישית ששי מנהל מקצועי, זה למעשה מאז שהוא פרש, שי אחראי לבניית הקבוצה והטוויית הדרך.
זאת אומרת, אני אומר שאלה טעם, סתם אני מגזים, לא יכול להיות שיהיה מצב של אספה, האם לצרף את ערן לוי לקבוצה, אין דבר כזה, זה לא דבר שמחזיק מניה יכול להכריע בו.
לא, יש שאלה כלכלית, ההחלטות שמתקבלות, בעל בית יכול להכניס את היד לכיס. כשמדובר בקבוצת אוהדים, אז למעשה כל שנה התקציב נבנה מאפס. זה תלוי באיפה סיימת את העונה הקודמת, ומה השאיפות שלך לעונה הקרובה. אנחנו לא יכולים להתנהל לפי כסף שלא קיים. עמותה לא יכולה להיות גירעוני.
וגם אם לצורך העניין זה אותו כסף, סתם. עכשיו יש התלבטות בין שני חלוצים ישראלים באותה רמת תקציב, זאת לא שאלה שתבוא לפתחם של האוהדים, זו הכוונה.
לא, זו שאלה למנהל המקצועי. אני חושבת ששוב, אחד הדברים הבעייתיים ביותר שאני רואה בכדורגל הישראלי, וזה לא בהכרח נכון, זה התערבות של בעלי הקבוצות בכדורגל.
לכן אני שואל.
אז אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו דווקא עושים מאוד מאוד טוב, זה למנות את האנשים הנכונים, וזה אורי ושי לצורך הדיון כאן אצלנו, להטוות את הדרך המקצועית של המועדון. זה לא רק הקבוצה הבוגרת, זה הקבוצה הבוגרת וכל מה שאתה רואה מתחת לזה, זה מחלקת נוער ונערות ילדות, מגיל 6 ועד גיל 18, מחלקה צעירה ומחלקה בוגרת במחלקת הנוער. יש 9 קבוצות במחלקת הנערים והילדים, יש עוד 4 קבוצות בילדות ובנערות, אבל אתה גם רואה באופן יוצא דופן את הקבוצות מתאמנות יחד ועל אותה שיטה, והדרך שאתה רואה בקבוצה הבוגרת זה יורד למטה, ובזכות זה השנה, ואני לא יודעת איך להגדיר את זה מעבר לחלום, יש לך 6 שחקני נוער שהם קצה ספסל של הקבוצה הבוגרת, לא מהכרח, כי אין תקציב, אלא מרצון של לקדם את השחקנים שגדלו אצלנו במחלקה.
ואני מחזיר אבל אותך לדילמה, לקטע של האוהדים, הרי בסוף גם, אתה יודע, גם בדמוקרטיה, בסוף עם כל הזה שהדיבורים מעפים על דמוקרטיה, אתה בא לקלפי פעם בשלוש או ארבע שנים, תלוי באיזה מדינה, ואתה מצביע, ואחר כך לא הרבה קשור בין מה שהצבעת לבין מה שאתה רואה, ואתה ממשיך להתלונן כמו כולם. התחושה היא, מעבר לזה שכמובן שזה דבר נכון שהאוהדים לא יחליטו החלטות מקצועיות, זה סתם היה טיזינג, אבל האם אין מצב שהאוהדים מאוכזבים מזה? בסוף שהם בוחרים את האספה, הם בוחרים לצורך העניין אותך עוד כמה, ובסוף אין להם את התחושה שהם באמת מנהלים את הקבוצה, הם יש להם את התחושה של להגיד לחבר'ה על הקוס בירה, אני בעלים של הפועל קטמון.
לא בהכרח, תראה, להיות חבר עמותה זה קצת מעבר מלתת את ה-1,200 שקל בשנה. זה כולל מערך מתנדבים יוצא דופן של קטמון, יש 150-200 מתנדבים שמתנדבים לאורך כל השנה, חלק התנדבו שעה בשבוע או שעה בחודש, יש מתנדבים שמתנדבים 3-4-5 שעות ביום. כלומר, זה ההיבט הזה של האחריות גם מגיע מכיוון האוהדים, שהם לוקחים על עצמם דברים שהם חלק מפעילות היום-יום בעמותה, זה לא משנה אם זה צוות גיוס חברי עמותה, או מדיה, או צוות הדרכה, או עוד כמה וכמה צוותי מתנדבים, שבאמת יושבים על החשיבה הארוכת טווח של המועדון, ולא רק על היום ועל הכדורגל ועל איפה נהיה. אני חושבת שאנשים רואים את התמונה הרחבה. חברי העמותה של קטמון יודעים שהם יכולים תמיד להתקשר, לייעץ, וברור שיש דברים שאנחנו יכולים לעשות טוב יותר. ברור שזה הרבה יותר קשה בעיתות משבר, אבל ניכר שמאמינים בנו, מאמינים בחברי הוועד המנהל, שכל החלטה שאנחנו מקבלים, טובת הפועל עומדת לנגד עינינו. לא החלטה אישית או פרסונלית, לא איך שאנחנו מרגישים כלפי בן אדם כזה או אחר, אלא טובת העמותה, הארגון, המועדון, הקהילה. זה מה שמנחה אותנו.
עכשיו שאלה שבטח אתם הרבה פעמים נדרשים לה. בסופו של דבר, אם דפנה באה אליכם עכשיו בעל הון, שהוא אוהד הפועל קטמון או הפועל ירושלים, הוא לא אוהד, אבל יש לו תוכניות באמת טובות לקבוצה והוא רוצה לקדם אותה, ויש לו גם הרבה כסף שהוא יכול להגדיל את התקציב, מה שכמובן קריטי בקבוצת כדורגל, זה מה שגם אתם הרי מחפשים כל הזמן. והוא אומר לכם, עשיתם עבודה מעולה עד עכשיו, כל הכבוד לכם, סטופ, תנו לי עכשיו להתקדם מכאן, אני כדי לקחת את הקבוצה, אני רוצה להיות הבעלים, ואני רוצה לשלוט וגם לקבל את ההחלטות. האם במצב כזה בהכרח אתם תגידו לו, לא תודה, אנחנו קבוצת אוהדים, זה מה שמייחד אותנו? או זאת אומרת, באיזשהו מקום, האם עצם הקבוצת אוהדים זה כבר חלק מהאינרנטי מכם, או שהמטרה הכי טובה, או המטרה הגדולה זה לקדם את הקבוצה, ולכן כן תוכלו לקבל הצעה שכזאת?
אני חושבת שזה שילוב. חברי הוועד שלנו, אנחנו ארבעה חברי ועד נבחרים, יש לנו עוד ארבעה אנשי עסקים שלמעשה לוקחים חלק בתוך הוועד המנהל שלנו, מדובר בגופים או אנשים פרטיים שנותנים סכומים מאוד משמעותיים של כסף, וברמה העובדתית הם איתנו. יש משהו, אני אוהבת להגיד את המילה הזאת, זה את ה-accountability, כלומר שאתה לא מפיל את זה עליהם, יש משהו, אפשר להגיד רומנטיקה, אפילו שיש פחות רומנטיקה כשזה מגיע ל-0, 1 או 3 נקודות בליגה, במידה ונמכור את הקבוצה או את הרעיון, אז למעשה שלחנו את עצמנו לקבר, חזרנו לנקודת האפס.
גם אם זה מישהו שמבטיח לצורך העניין להכפיל את התקציב של הפועל קטמון?
כן, אני חושבת. אני חושבת שהשותפים שנמצאים אצלנו בתוך הוועד המנהל, כל אחד מהם נותן סכום אחר. יש כאלה שנותנים כמה מאות אלפי שקלים, ויש כאלה שנותנים למעלה ממיליון שקלים.
אז כמה באמת בחינת אחוזים, כמה מהתקציב השנתי של קטמון היום, זה נובע מהמסה של האוהדים שמחזיקים מניה, וכמה מאותם אנשי עסקים?
אז בערך 1.5 מיליון שקל מגיע מהאוהדים, התקציב הוא קרוב ל-11 מיליון שקל.
זה חלק קטן מאוד יחסית.
כן, אבל זה קצת, זה הרבה מעבר לזה. כוח ההתנדבות והעשייה של האוהדים מעבר, זה לא מתבטא בהיבט הכלכלי.
וגם לולי המיליון האלה שהקימו את הכל, אולי אנשי עסקים לא היו מגיעים.
נכון, גם יכול להיות.
מן הסתם ליונה וססים לא היו יכולים לתת כסף.
זה נכון, אבל גם בתוך השותפים העסקיים האלה שנמצאים אצלנו בוועד, כמעט כולם נמצאים איתנו מהיום הראשון. כלומר, הם באמת באמת מאמינים בנו, וזה לא משנה אם זה קבוצת השקעות, או יוסי ליפקין, או בני סיוון, או לארי טננבאום, או תורמים פרטיים, שנותנים לנו תרומות מאוד 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 נדיבות כל שנה. הם איתנו, הם בשום שלב לא אמרו, רגע, אנחנו רוצים את המושכות אלינו. אין ספק שזה חלק מהדרך, זה חלק, אגב, זה גם מוריד מהם אחריות, באיזשהו מקום תמיד, כשיש בעל בית אחד, אז האחריות היא אצל מישהו אחד, שמכניס או לא מכניס את היד לכיס. בקטמון, אם אתה פותח את התקציב, יש בערך 80 גורמים כאלה, שיש גורמים שנותנים 5,000 או 10,000 שקל, כבעלים של בתי קפה או מוסך או חברת ביטוח בעיר, זה מצד אחד, ופתאום יש חברות גדולות ותאגידים ומסחרים שנותנים מאות אלפים. הם על אותה סקאלה, אבל זאת רשימה שיושבת ובונה את כל התקציב. ואז רגע, אחד מהם נופל, זה לא סוף העולם. כלומר, אתה לא קורס לתוך עצמך במבנה הכלכלי שלך, אם מישהו מהשותפים שלך עוזב. כן. וזה נורא חשוב.
תראי, גם קבוצות הכי עשירות בעולם היום, אם אני מסתכל על צ'לסי, הקבוצה שאני עוד באירופה, באנגליה, אז רומן אברמוביץ' עם המיליארדים שהוא כבר הזרים לקבוצה הזאת, כל הזמן יש סימן שאלה סביב העתיד שלו, וזה נכון גם לגבי קבוצות גדולות בישראל, כמו מכבי תל אביב אפילו, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה יקרה מחר בבוקר לבן אדם שאפילו לא חי במדינה, ואם פתאום ימאס לו, איפה זה שם את הקבוצה, וזה גורם להכל להרגיש מאוד ארעי, בקטע הזה אתם באמת משיגים את היציבות באופן יחסית הרבה יותר גדולה, עדיין לא שאלנו עלייך מה תפקידך בכוח, אז אתה יושבת ראש הוועד המנהל, דפנה, ספרי לי מה זה אומר קודם כל.
שווה בין שווים, כלומר הוועד המנהל מונה היום, אנחנו 8 בוועד, 4 נבחרים, 4 אנשי עסקים. הדבר היחיד שאני נבדלת בו מחברי הוועד האחרים, זה שבמידה ויש טקו או שאין הכרעה, אז הווטו נמצא אצלי. מעולם לא הפעלנו את זה. אני מתפללת ומייחלת שזה גם לא יקרה לא יקרה.
וכמה אבל הפועל קטמון תופסת ביום יום שלך? זאת לא, קודם כל זאת לא הפרנסה שלך, אני מניח.
לא, 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 לא. התנדבות, חברי הוועד. דיברתי על מערך מתנדבים מאוד מאוד גדול, אז גם חברי הוועד המנהל ומי שעומד בראשם, הם כמובן מתנדבים. אני חושבת שזה דבר נורא חשוב, שאנחנו כאוהדי הפועל ירושלים, זה מפעל חיינו. כל אחד מאיתנו צריך לתת מעצמו את מה שהוא יכול. לא כולם יכולים לעשות את זה, יש לזה מחיר אישי וכלכלי מאוד יקר. אבל זה משהו שצריך לעשות. כלומר, אם אנחנו רוצים שהקבוצה שלנו תמשיך ותתקיים, זה דבר שצריך לעשות. אבל זה גוזל יותר מהנגזרת של התפקידים שבוחרים לעצמם חברי הוועד. זה לא חייב לגזול כל כך הרבה. בסופו של דבר, הוועד המנהל ממנה את אורי שרצקי כמנכ״ל, את שי אהרון כמנהל מקצועי, לנהל את ענייני היום-יום בעמותה. זה יש עניין של לפקח ולבקר ולוודא ולהיחשף לתקציבים, הוצאות, הכנסות וכו'. אבל גם יש את העניין החשוב יותר, שזה יצירת קשרים ארוכי טווח, לייצר מקורות הכנסה חדשים למועדון. זה הקשר מול חברי העמותה. מרגישים מאוד מאוד מובנים מאליו, אבל הם דברים קטנים שגורמים לחברי העמותה או לאוהדי הקבוצה להרגיש שהקבוצה הזאת היא באמת שלהם.
תגידי, מה הדבר הכי גדול ששינית את דעתך עליו, או השינוי הכי גדול מי להיות אוהדת ביציע, לבין להיות חברה בוועד המנהל, ובשנה האחרונה יושבת ראש? כמה זה שונה? הרי זה בטח מרגיש לי כמו אנשי תקשורת שפתאום נהיים בכנסת, או להבדיל חברי כנסת שנהיים שרים, ופתאום מרגישים שמה שרואים משם לא רואים מכאן.
כן, זה שונה. ההחלטות הן לא בהכרח ההחלטות הפופולריות תמיד. לשבת בוועד המנהל זה לשים את האהדה בצד. זה דבר, זה תהליך מאוד קשה. אני חושבת שהיה לי...
שזה קצת אוקסימורון בקבוצת אוהדים.
זה נכון, אבל זה לשים את האהדה בצד כשנמצאים סביב השולחן. מאוד קשה, מאוד קשה להפריד בין הדמות הזאת של להיות אוהדת הפועל ירושלים, להיות חברת ועד מנהל. כל החלטה שמתקבלת יש לה השלכות כלכליות בחלק ניכר מהמקרים, וצריך להבין שכשמקבלים החלטות, צריכים להיות אחראים גם למה קורה כשמיישמים אותם, בין אם זה החלטה גירעונית כזו או אחרת, או שחורגת או לא חורגת מהתקציב. לקבל החלטה להביא מישהו למועדון, או לשחרר מישהו מהמועדון, בסופו של דבר, כשאתה מקבל את ההחלטה כחבר ועד, אתה פשוט רואה תקציב, אתה רואה סעיף הכנסה, אתה רואה סעיף הוצאה, אתה רואה איזשהו סוג של גירעון
ציפור. בסוף, שוב, מכל הרומנטיקה, בעיקר מדברים וחושבים על כסף, על תקציב.
זה הכי חשוב.
ברור.
אבל לא רק, כן. אבל כן, כסף זה חשוב, אי אפשר להתעלם מזה, שכדי להיות קבוצת אוהדים, צריך לדעת לייצר ולעשות מעבר, ואני חושבת ששם הדגש, קטמון, המוטו הזה של הרבה יותר מכדורגל, על קבוצת כדורגל לבד, אתה לא תגייס את הכסף שהיום אנחנו מגייסים בהפועל קטמון, ירושלים, אתה עושה את זה סביב הפעילות החברתית, הקהילתית, והמקצועית לילדים ומטה. לפני 6 שנים, אם היית בירושלים, לא היה מסגרת כדורגל לבנות או לנשים, והיום יש, היום יש לנו את המחלקה הכי גדולה בארץ, לנערות, ילדות, יש לנו שחקניות נבחרת.
עד איזה גיל אתם הכי גדולים?
עד גיל 18, ויש לנו גם ליגה חובבנית לנשים.
בקבוצה בוגרת יש לכם?
זה עדיין לא. זה יהיה בתהליכים. זה ייקח עוד כמה שנים כנראה. כדורגל הנשים נמצא שנות אור אחורה מכדורגל הגברים, גם ביחס כלפי הספורט ברמה המוסדית, אבל גם אצלנו יש לנו הרבה ללמוד מבחינת קהל.
תקציבים בקהל, ברור, ודווקא אתם זה מקום שאפשר לראות את השינוי הזה קורה, שקהל של עדי הפועל קטמון שמגיעים גם לראות את הנשים.
יכול להיות.
אז מתי תהיה קבוצה מקצוענית, לא מקצוענית, אבל קבוצת בוגרות?
שאלה טובה, זה נמצא בתוכנית האסטרטגית של קטמון, כלומר זה נמצא, זו מטרה שלנו, הכדורגל הישראלי וכדורגל הנשים משתנה בשנים האחרונות, ואנחנו מנסים להתאים את עצמנו למציאות. המציאות היא שהקימו אקדמיה לילדות ונערות בווינגייט, ולמעלה ממחצית מקבוצת הנערות שלנו נמצאות היום באקדמיה, והן חיות ולומדות בווינגייט, ולא לקחות חלק בקבוצת הנערות. ופתאום יש איזשהו בור גדול שצריך ליצור קבוצת נערות כמעט מאפס בתחילת השנה. אז יש, אני חושבת שיש מכשולים אחרים שאנחנו צריכים ללמוד איך לגבור עליהם בהיבט של כדורגל אנשים. אבל הנערות שלנו לפני 2 זכו באליפות המדינה, לפני 3.5 שנים הילדות שלנו זכו בגביע המדינה. נראה לי שכל המחלקות שלנו לא יצא מכלל עם הבנות, יש לנו שחקניות נבחרת, ואין אדירות.
יפה, אז את עושה לי גם את המעבר קל לשאלה הבאה, כי לא דיברנו על זה עד עכשיו, וזה בטח גם מסקרן. עצם זה שאת אישה, יושבת ראש של קבוצת כדורגל בישראל, זה דבר שהוא הרי כל כך נדיר, אגב לא רק בישראל, אלא בהרבה מאוד מדינות, גם הערביות, יש לנו כמובן בכדורגל הישראלי אישה אחת סופר סופר מרכזית, שהיא הבעלים של הפועל באר שבע, אלופת המדינה, אלונה ברקת, אבל, ועדיין להיות יושבת ראש של קבוצה זה דבר מאוד נדיר, אז ספרי אולי קצת על עצמך, והאם באמת את נתקלת בזה ביום יום, בהפתעה הזאת, אני מניח שבתוך קטמון כולם כבר כמובן מכירים אותך היטב הרבה שנים, אבל אולי מול גורמים מבחוץ, מול קבוצות אחרות, האם את נתקלת במשהו שהמגדר שלך משנה?
עד לפני 4 שנים הייתי יכולה להגיד שירותים. כלומר, שירותים ראויים באצטדיונים. זה נשמע, זה באמת נשמע כמו...
זה הבסיס של הבסיס.
זה הבסיס של הבסיס.
וזה עדיין קורה?
יש לי חברה נורא טובה שמספרת שבתור ילדה, היא הייתה מתאפקת 90 דקות באצטדיון, לא עדת הפועל ירושלים, אבל... הייתה מספרת איך היא הייתה מגיעה למגרשי הכדורגל עם אבא שלה, והייתה מתאפקת.
לא, התכוונתי, את אומרת עד לפני 4 שנים, זאת אומרת, היום זה נשאר כבר?
שינוי יוצא דופן, אני מניחה שזה גם בעיקר עם העלייה לליגות המקצועניות יותר, פתאום אנחנו משחקים באצטדיונים גדולים, ואין ספק שגם הכדורגל הישראלי התקדם קצת הרבה בשנים האחרונות בהיבט של המתקנים, ויש הרבה יותר הערכה כלפי זה. אין ספק שזה עדיין לפעמים מהווה מכשול, אתה מגיע למגרש ואין שירותים, או לא פותחים אותם, אבל זה נשמע כמו הדבר הכי אזוטרי בעולם, אבל זה באמת משנה.
אבל זה גם מעיד על הכל.
אבל זה באמת מעיד על הכל. אני חושבת ששאלו אותי על זה לפני שבוע בערך, אז דווקא יש לי כבר תשובה מוכנה. אני לא חושבת שאני כחברת ועד מנהל, או מתנדבת בקטמון, או כיושבת ראש, אני לא מרגישה שניפצתי איזושהי תקרת זכוכית. כי בקטמון התקרה הזאת לא הייתה קיימת, יש משהו... נורא מכיל ונורא מקבל.
לא הייתה יושבת ראש אישה לפנייך, מן הסתם, גם לא בקטמון.
נכון, אבל גם חברות ועד, כלומר חברות הנהלה בקבוצות כדורגל זה דבר נדיר מאוד. היום קצת פחות, אבל זה דבר נדיר. אז אני חושבת שאלף נשים צריכות להעז יותר. כלומר, אם זו לא הייתה הפועל קטמון ירושלים, אני לא חושבת שזה היה מזדמן לי בחיים להגיע למקום הזה. אבל איזה חלום זה להיות אוהדת כדורגל, ולהיות יושבת ראש מועדון הכדורגל שאני אוהדת כל חיי. אז אני חושבת שזו זכות גדולה. זכות גדולה, אחריות גדולה, ועוד הרבה דברים שמגיעים בדרך. אני חושבת שאנחנו כן רואים שינוי. רומא לא נבנתה ביום. אנחנו כן רואים את השינוי בזה שרואים נשים סביב השולחן. לא מספיק. לא בדרגים הגבוהים באמת, לא במשרדי הספורט, לא
נגיד
מספיק.
נגיד בוועד המנהל מתוך 8, אני מניח שאת אישה יחידה?
לא.
יפה, אז כמה יש?
יש איתי את דפנה בסה, והיא הנציגה של אלצ'ולו שחם, מתשקעות.
יפה.
אז לא, והתקווה היא שגם יהיו יותר. אני חושבת שהעניין היפה בקטמון זה שהמגדר לא מהווה תפקיד בתוך סביב השולחן.
שוב הפקקים. די, נמאס לי. נהג. היי, איתן. הנה איתן ינובסקי, הוא CTO בחברת אופטיבס, שמייעלת את התחבורה הציבורית בארץ ובעולם, כדי להפוך אותה גם לחכמה וגם לבחירה מספר אחת של אנשים. בימים אלו ממש, מגייסת אופטיבס עובדים למגוון משרות. בדיוק הבן אדם לשאול אותו לגבי מצב התחבורה בארץ. אז תגיד, איתן, מה מצב התחבורה הציבורית בישראל ביחס לעולם?
אז מצבה של התחבורה הציבורית בישראל ביחס לעולם הוא לא רע ולא הכי טוב. משתפרים ומשתפרים כדי להיות שוק יותר תחרותי. אין מספיק תחבורה ציבורית בארץ, זה בטוח, וצריך להוסיף לזה תקציבים כדי שיהיה יותר תחבורה ציבורית. ערים בעולם מוציאות מאות מיליוני ועד מיליארדי דולרים על תחבורה ציבורית, שמהווה בעצם את כמעט הכלי היחידי שלהם להתמודד עם פקקים ובעיות של זיהום אוויר. למרות החשיבות הזאת, עדיין התחבורה מתוכננת באמצעים מאוד מיושנים, להרבה מקומות באופן ידני, ולרוב עם טכנולוגיות משנות ה-80.
מהן הבעיות? מה הנושא המתמיד לא יודע?
אתגר בעצם של לתכנן איך להסיע את כל הכמות הזאת של אנשים בצורה שהיא מצד אחד עומדת בביקוש, בצורה שהיא נוחה יחסית לנושאים, ומצד שני אפקטיבית ויעילה כלכלית, תחת הרבה מאוד אילוצים ומגבלות וחוקים שרובם סביב הרמת השירות לנוסע.
אז איך בעצם אופטיבס נכנסת לתמונה?
אופטיבס מספקת מערכת מבוססת בינה מלאכותית, אלגוריתמי אופטימיזציה מתקדמים על מנת לייצר תחבורה הרבה יותר יעילה לקהל הרחב. אנחנו בעצם עובדים היום עם חלק ממערכי התחבורה המורכבים בעולם, סינגפור, לוס אנג'לס, לס וגאס, לונדון וכמובן ישראל. והחזון שלנו בעצם להניע את המעבר של העולם התחבורה אפקטיבית, ירוקה ויעילה, ובעצם תשרת את כלל האוכלוסייה. היום אנחנו מגייסים עשרות אנשים, מחפשים הרבה מאוד מהנדסים, גם בתחום של הפיתוח, אלגוריתמאים, בתחום של אופטימיזציה, בתחום של בינה מלאכותית, גם מפתחי פול סטאק, פרונט אנד ובק אנד. אז אם אתם רוצים באמת לפתור בעיה אמיתית שמפריעה לכל אחד ואחד מאיתנו, בואו תצטרפו אלינו ותעזרו לנו באמת לשנות את התחבורה הציבורית בארץ ובעולם.
חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר של אופטיבס, optibus.com, והשאירו קורות חיים. כך תעזרו להפוך את התחבורה הציבורית לחכמה יותר ו... סליחה רגע. הלו?
דניאל, זה רן. התקשרו מהמשטרה, גררו לך את הרכב מהיילון.
לא אמרת במשפט על הדש שלך לפועל ירושלים, מאיפה היא באה? סיפרתי כבר עם התמונות, עם איזה תמונות נכנסת לאולפן, אבל ספרי קצת גם למאזינים שידעו איך, כי אגב, גם להיות אישה אוהדת כדורגל ביציע, אז כמו שאנחנו יודעים בארץ, זה גם לא כל כך נפוץ, בפועל קטמון זה דבר נפלא שאנחנו רואים הרבה נשים והרבה משפחות, אבל בסופו של דבר, בכדורגל הישראלי, האחוז של הנשים ביציעים הוא מגוחך לעומת ליגות במערב אירופה.
זה נכון, אני חושבת שתרבותית זה פשוט מקום שהיה מאוד נוח לגברים להיות בו לבד הרבה שנים. אני שוב אומרת, הדברים משתנים, אם רואים את אחוז הילדים ביציעים, להסתכל גם בליגת העל, גם בליגה הלאומית, רואים יותר, רואים שוויון גדול יותר בין בנים לבנות, אצלנו ביציעים, מתחת לגיל 18 אנחנו ב-50-50
לדעתי. כן, אבל אתם פה מאוד יוצאי הדופן.
אבל אני חושבת שגם בכדורגל הישראלי מבינים, שמדירים 50% מהאוכלוסייה, יש כאן אובדן הכנסות אדיר.
נכון.
עצם זה שאין מרצ'נדייס לנשים, נשים צרכניות. תעשו חולצות, כדורגל לנשים, נשים יקנו.
את מדברת על חולצות, אני כתבה על כדורגל לנשים, לשחקניות אין חולצות של נשים בדרך כלל, אז מדברת על אוהדות, זה אנחנו באמת שנות אור מאחור, אבל שוב אני חוזר אלייך, ספרי קצת מאיפה האהבה שלך לפועל ירושלים החלה ובאיזה גיל.
אז סבא שלי היה אוהד הפועל ירושלים, לקח אותי בטעות למשחק שהייתי ילדה קטנה. סבא שלי היה חוקר מדינה גדול, היה עיתונאי, היה עוד הפועל ירושלים לפני הכל. כלומר, באמת, הכדורגל בא אצלו.
והוא לקח אותך למשחקים?
והוא לקח אותי למשחק הראשון שלי, ואני חושבת שבאיזשהו שלב ראיתי אותו עם עיניים זוהרות, שהייתי נורא צעירה, ורואים את העיניים שלו ככה עם הניצוץ הזה בזמן הכדורגל, ובתור ילדה שיודעת אושר של סוכריה על מקל, או אהבה של המשפחה, או... ללכת למקום שנורא נהנים להיות בו, רציתי להיות כמוהו, נורא רציתי את האושר הזה, שבזמנו הרגיש לי שהוא לא תלוי בדבר, וגם להיות קרובה לסבא, זה גם משהו, אבל סבא שלי נפטר בגיל נורא צעיר לצערי, ואז אח שלי החיה את החיידק הזה למזלי, ועם ההגעה הזאת של להקים את הפועל קטמון ירושלים, זה הרגיש נורא טבעי, אני מתנדבת בעמותה מהיום שהקמנו את העמותה, כלומר אם זה בצוות מדיה יחד עם עוד 2-3 חברים שפתאום הקמנו פייסבוק לפני שהיו קבוצות בפייסבוק, לפני שהיו עמודים וטוויטר, שהחשבון שלנו חוגג עשור בטוויטר עוד כמה חודשים, זה לא להאמין שלפני עשור השתמשנו במדיומים שעוד לא ידענו לאן הם התפתחו, כלומר כולם שואלים איך הצלחנו במדיות החברתיות, התפתחנו איתם. זה ממש ככה.
אתם ילדי המילניאלס, יש יתרון בזה.
ממש. הבדיחה אצלנו תמיד הייתה שזה בחיים לא יתפוס. אז תפס, תפס לא רע. אבל יש באמת משהו בחיבור הזה להפועל ירושלים, שהוא משקף את הפועל, הפועל ירושלים משקף את הירושלים שכולנו היינו רוצים לראות. איתן פרי היה חבר ועד מנהל לפניי, ותמיד אמר, בירושלים לא באמת רואים דו-קיום אמיתי, רואים, יש קצת עירוב בקופת חולים, בבתי חולים, ברכבת הקלה, אבל בסופו של דבר לא רואים חיים משותפים בירושלים, והיציע הזה של הפועל ירושלים, הוא משקף הכל.
למה? כי יש הרבה אוהדים ערבים?
יש הכל, יש הכל, זה לא צריך להיות ערבים, זה צריך להיות כל מי שיש לו צעיף אדום, מזוהה עם המשפחה הזאת שקוראים
לא,
הפועל ירושלים.
לא, זה שאתם מזמינים את כולם זה ברור לי, אבל השאלה היא באמת, כי אם כבר תוגעת כן, בדו-קיום, השאלה אם יש הרבה אוהדים ערבים לקטמון.
אז יש ערבים ויהודים וחרדים וחילונים ודתיים ומתנחלים, ויש הכל. הכוונה היא לשקף את כל מה שהעיר הזאת ירושלים יודעת להציע.
אגב, זה באמת חשוב כשמדובר בירושלים, עיר הבירה ועיר כל כך מסובכת, אז שיש אתכם, בטח על רקע של מה שאנחנו רואים מהקבוצה השנייה, למרות הניסיונות של הבעלים הנוכחי, שאני מאחל לו בהצלחה לשנות ולשנות יותר. אני כן רוצה להגיד לך, ופה אני אוהד של הפועל פתח תקווה, מהבית, ואני כן יכול להגיד לך, א', שכל אוהד חושב שהקבוצה שלו היא נורא מיוחדת, לא משנה מאיזה עיר היא מגיעה.
נכון.
זאת אומרת, הרומנטיקה היא תמיד קיימת לכל קבוצה, גם הגדולות עם הכי הרבה קהל יש רומנטיקה, וגם הקבוצות הקטנות והמוזנחות. ודווקא בהקשר הזה, כי גם אני גדלתי, אתה יודע, בסוף עודי כדורגל, הסיפורים שלהם די דומים. אני גדלתי על הפועל פתח תקווה, גם עם אבא שלי, שלקחתי למשחקים הראשונים, אני גם זוכר את הימים האלה של שאני כילד, ובשבילי לראות את הפועל פתח תקווה מנצחת, זה היה פשוט משהו שהוא, שלצערי גם את האושר קשה קצת לשחזר, כשאתה כבר גדול, זה לא אותו דבר. אבל מעניין אותי אפרופו, כי אנחנו באמת בהפועל פתח תקווה במצב הרי די דומה, כבר שנים...
היום הדוח של המפרק, לא?
כן, והפועל פתח תקווה מאוד מדשדשת, אבל השאלה היא באמת, בהנחה, בוא נראה אם המפרק כן יכול לתת לקבוצה לרכוש, לקבוצת האוהדים, שאני גם חבר בה ומשלם במנוי כבר שנתיים, ומקווה שמשהו יקרה, מה העצות הכי טובות שאת יכולה לתת לאוהדי הפועל פתח תקווה, אם הם יקבלו בסיבוב הזה את הקבוצה, ואם לא, אולי זה יקרה בעתיד.
תראה. הפועל קטמון ירושלים זה משהו נורא גדול היום. יש לך 1,800 ילדים, ילדות, נערים, נערות, נשים, גברים, שלוקחים חלק בפעילות החברתית, המקצועית והקהילתית שלך. הסיבה שיש את זה, כי אנחנו מקשיבים לקהילה שלנו. כלומר, אם אתה רוצה להחיות את הקהילה הזאת, שהגיעה מהישג סי של 6,000 איש ביציאה, ל-40 איש ביציאה, בירידה לליגה השלישית, שואל את עצמך, איפה הקהילה הזאת? לאן היא הלכה? ואיך אתה משרת אותה? בקטמון התשובה הייתה דרך הקמת ליגת השכונות כפרויקט הדגל שלנו, ובתי הספר לכדורגל בעיר, ומחלקת נוער.
את יכולה להגיד במשפט מה זה ליגת השכונות למי שלא מכיר?
ליגת השכונות, פרויקט הדגל של הפועל קטמון ירושלים, זו השנה העשירית לפעילות, אנחנו למעשה עובדים עם בתי ספר מכל העיר, קרוב ל-40 בתי, לא, 42 בתי ספר, יש קרוב ל-60 קבוצות מכיתה ג' ועד ח', שמתאמנים בתוך מסגרות בתי הספר אחת לשבוע בכדורגל, ועוד פעם בשבוע יש להם מרכז למידה מותאם לצרכים של אותה אוכלוסייה ואותו בית ספר, זה בתוך מסגרת בתי הספר. אחת לחודש, כל הילדים מגיעים ביחד לטורניר משותף, זה משהו מדהים, יש היום 850 ילדים בליגת שכונות. 850 ילדים זה טורניר פעם בשבוע, יום שלישי במגרש קשת בירושלים, זה אחד הדברים הכי מרגשים שאפשר לראות. הטורנירים האלה מביאים ילדים שבהזדמנויות אחרות פשוט לא היו נתקלים אחד בשני. כלומר, אין סיכוי שהיית פוגש, הילד מישיבת אוהל השם לא היה פוגש את הילד מבית חנינה בחיים.
וזה מה שאת ממליצה, לדוגמה, להפועל פתח תקווה כדי ליצור את הקהילה הזו מסביב. את אומרת, כדי שהקבוצה תצמח, צריך שתהיה קהילה גדולה מסביב, גם אם לצורך העניין לא כל הילדים האלה אוהדי הפועל קטמון הולכים למשחקים, אבל הם חלק מהקהילה.
אז א', הם כן, וזה הדבר היפה שרואים מלמטה, זה דורש המון סבלנות. אנשים נורא חושבים שאם משלמים איזשהו סכום של כסף, השינוי יגיע נורא מהר. אני חושבת שההיבט איתנו, הדבר שאנחנו הכי טובים בו, זה הסבלנות. זה באמת, הפרויקטים שלנו רצים לאורך שנים, כי אנחנו באמת מאמינים בהם. ובעיקר אנחנו מסתכלים החוצה ומנסים לראות איזה קהילה אנחנו צריכים ורוצים לשרת. הפועל קטמון ירושלים מפעילה את הפעילויות האלה מתוך רצון, זה ברור, אבל בעיקר גם בתוך צורך. ירושלים, בתור העיר המורכבת בעולם, היא גם עיר שאנחנו נורא אוהבים, ואנחנו באמת מנסים למצוא את הדרך לגרום לאוכלוסיות האלה להכיר. אני לא בטוחה שהמצב של הפועל פתח תקווה הוא מצב זהה. אני חושבת שלכל קהילה יש רצונות וצרכים שונים לגמרי. חוכמה להסתכל על חברי הקהילה ולראות איך אפשר לשרת אותם.
והאם לדעתך כמי שמסתכלת מהצד, כי זה חלק מהדיון שתמיד מתבצע, האם הקבוצה הגיעה מספיק נמוך כדי לעשות את הצעד המשמעותי הזה? כי שוב יש כאלה
ש... אם מדברים על הכחולה, כאילו על הפועל פתח תקווה היום? תשמע, זו קבוצה ש... אני מדברת על מה? על העשור האחרון, כמה בעלי בית היו בקבוצה?
כן, כמו גרביים. שחלקם מופעלים על ידי אותו אדם, שזה בעק של עצמה.
כן, זה, אני עד היום לא מבינה מה קורה שם.
לא ניכנס לזה.
אבל הגיע הזמן, כלומר, אבל אני חושבת כמה דברים. אני חושבת שנורא קשה לקחת קבוצה בליגה הלאומית. אחד היתרונות הגדולים ביותר שהיו לנו, זה שלפני עשור היה לנו את אורי שרצקי עם שנתיים ניסיון, והיום יש לנו את אורי שרצקי כמנכ״ל בליגה הלאומית עם כל כך הרבה שנות ניסיון. יש הרבה ללמוד, זה נראה נורא פשוט, ושם גם כל בעלי הבית נופלים בסופו של דבר, במחשבה שזה כזה פשוט. לקחת קבוצה בליגה הלאומית ולנהל אותה כקבוצת אוהדים, זו לא רק אחריות מאוד גדולה, זו הוצאה אדירה. אני חושבת שגם צריך לזכור יד ביד שקטמון לא הייתה איפה שהיא היום, אם זה לא היה גם בזכות השותפים העסקיים האלה. אז נכון שאנחנו קבוצה בבעלות האוהדים, אבל אנחנו
בבעלות האוהדים, אתה חייב את הכסף החיצוני או הפנימי חיצוני במקרה הזה.
בדיוק, אנחנו בבעלות אוהדים בגלל הזכות שניתנה לנו עם השותפים הכלכליים שלנו לאורך הדרך. זה לא משנה אם זה קרנות או עיריות או משרד ספורט או עוד אלף גורמים קטנים. הזכות הזאת היא ניתנה לנו כי אנחנו מצליחים להתנהל באופן מפוקח, מבוקר, אחראי, לאורך זמן, ויש לנו אותם לצידנו. זה כל כך לא מובן מאליו. זה להסתכל על זה ש-13 שנה בני סיוון איתנו, 7 שנים של יוסי ליפקין איתנו, לארי טננבאום, זה הרשימה כל כך ארוכה של השותפים האלה, והם פשוט חלק בלתי נפרד מזה, ובמקום להגיד הם שם ואנחנו שם, זה היכולת לעבוד ביחד, ושכל אחד יביא מהעולם שלו, וינסה לעשות את זה. אני מאחלת לכחולה, שיצליחו לקבל את העמותה לידיהם, אבל העבודה היא קשה, ו...
גם אני מאחל.
יאללה, פועל, זה...
זה בטוח. לקראת סיום, בואי כן נדבר טיפה לכדורגל, כי עד עכשיו לא עשינו את זה ממש, אז...
Save the best for last.
כן, אז אם את חושבת שהשנה באמת זה קורה, אתם התחלתם את העונה מצוין, ממש רצתם במקום הראשון, זה היה כבר תחושה שהשנה זה קורה, ואתם עולים לליגת העל, בחודש, חודשיים האחרונים ממש קריסה, אבל איכשהו עדיין נשארתם מאוד בעניינים, בצמרת הגבוהה, ככה שאתם עדיין חזק בתמונה לאחד משני הכרטיסים.
נכון. אני חושבת שהליגה הלאומית היא ליגה לא צפויה. ברור שהמטרה שלנו העונה היא לעלות לליגת העל. נראה לי שגם ההחתמה שלנו בסוף השבוע שעבר משהו שמעיד על זה.
ערן לוי.
כמובן. בסופו של דבר הצלחנו לצבור נקודות בכמות מספקת, כדי שבסיום הסיבוב שלנו לפני שבועיים, אנחנו עדיין נמצאים בריצה הזאת. אם היית מפזר את המשבר הזה לאורך פתיחת העונה, זה לא היה נראה כזה גרוע.
אז נמצאות שם איתכם כפר סבא, נצרת עילית, מי עוד במיקס?
אני מניחה שגם אשקלון רוצים לעלות לליגת העל, אבל אני חושבת שזה היופי בליגת העל. תראה מי עלתה שנה שעברה, הפועל חדרה. אני מאמינה שאנחנו עושים את הדברים הנכונים על מנת לעלות לליגת העל.
התקציב שלכם היום הוא הכי גבוה בליגה השנייה?
התקציב הוא לא תקציב מינימום, זה בטוח.
זאת אומרת, המטרה המוצהרת היא לעלות.
כן, בטח.
ואם זה לא יקרה, זה גם תהיה אכזבה, אפשר להגיד את זה חד משמעית.
כן, אבל לקום. זה לא סוף העולם. תראה, העונה הראשונה שעלינו ללאומית, לפני 5 שנים כמעט, ירדנו.
כן.
וזאת הייתה עונה שמבחינת חברי העמותה והיקף המתנדבים, היה הגידול הכי גדול בתולדותינו. אנשים כל כך פחדו לאבד. Okay. את מה שיש לנו, שבאמת היינו מחויבים לדרך ולרעיון, ובאמת, אני חושבת ששם היה הרגע הזה של המפנה, של להפוך ממיזם למועדון כדורגל.
אגב, זה... להבדיל אלפי הבדלות, כי שם זה לא קבוצת אוהדים כמובן, זה קבוצה עם בעיקר כסף של אישה אחת, אבל גם אלונה ברקת אומרת שבהקשר של כל השינוי שיצרה באוהדים של הפועל באר שבע, וזה שינוי שמאוד גדול שנעשה בעשור האחרון, היא תמיד חוזרת על זה שהעונה הכי חשובה הייתה העונה שהם ירדו. כבר לא זוכרים את זה, אבל בעשור האחרון באר שבע גם ירדה מליגת העל לליגה הלאומית. והיא טוענת שבזכות זה שהאוהדים בסופו של דבר נשארו ותמכו דווקא באותה עונה, זה מאוד חיזק אותם וגרם גם באמת להצלחות בהמשך. הזכרת את ערן לוי, רכש מאוד מאוד מעניין, שחקן שהוא תמיד נורא מדובר בכדורגל הישראלי, ובא לכם מביתר, רק שנה שעברה הוא היה חלק מנבחרת ישראל, ועכשיו הוא יורד לליגה השנייה. על פניו זה נשמע no brainer, כי הוא שחקן באיכות כל כך גבוהה, אבל אתה יודע, את הרזומה, ההתנהגות שלו הוא כל כך עשיר, טיפוס מאוד מאוד בעייתי, שכמעט בכל קבוצה מסיים בפיצוץ, כאילו לא נשמע לי כל כך מתאים לקטמון, מה אני אגיד לך? לא נשמע לי מתאים להרבה מהדברים שאת מרצה לי עליהם בחצי שעה האחרונה.
אני חושבת שקל להסתכל על ערן לוי בצורה כזה של bad boy, אבל בצד שני מסתכלים על 5 שנים במכבי נתניה, איך הוא ירד איתם ליגה וגם עלה איתם בחזרה, ושוכחים גם להסתכל על הדמות החיובית שיש לו. זה, אני, התקווה שלי זה שנצליח להוציא את זה ממנו. אין ספק שלוקחים סיכונים, זה לא השחקן הראשון או האחרון שנביא להפועל קטמון ירושלים, שלאו דווקא מתכתב עם הערכים ועם הדרך ועם הרעיון. היופי הוא ששחקנים איכשהו נדבקים לאט לאט ב-DNA שלנו, אני מאוד מקווה שגם ערן לוי יהיה חלק מזה.
זה יהיה קשה, אבל זה יהיה מעניין לראות, זה בטוח. דפנה גולדשמיד כהן, היה ממש כיף לדבר איתך, והמון בהצלחה, אם זה לא היה ברור עד עכשיו, אני תומך, ואני חושב שכל אוהד כדורגל, אני חושב צריך לתמוך בדרך שלכם, כי זה באמת מין סילבר ליינינג כזה, שלא רק הפועל פתח תקווה, אלא גם מועדים של קבוצות אחרות אולי רואים כדוגמה, אז כל הכבוד על העבודה שם.
אפשר להגיד משפט אחרון.
בטח.
הישג הכי גדול של קטמון, של הפועל קטמון ירושלים, אפשר לבוא ולהגיד שאם אנחנו נהיה לבד, זאת לא באמת תהיה הצלחה. וזה גם היכולת של קבוצות אחרות וקהילות שונות ואוהדים אחרים, לקחת אחריות על הגורל שלהם, על העתיד שלהם, על הקהילה שלהם. במקרה שלנו זה גם העיר שלנו.
אפשר לציין במקרה הזה גם את אוהדי רובי שפירה חיפה, עדים של הפועל חיפה, שגם לקחו מכם דוגמה.
עירוני אשדוד, שבאמת עושים עבודה יוצאת דופן, כלומר בפעילות החברתית ממש רואים את זה. אבל העובדה שיש היום 13 עמותות בבעלות אוהדים, בכדורגל ובכדורסל, זה ההישג הגדול והאמיתי, שאם פעם הסתכלו על זה ואמרו בחצי ציניות, זה לא יצליח בחיים, ואמרו לנו את זה בליגה ג' ב' א' לאומית, ירידה, כולם כבר ישבו שבעה עלינו כשירדנו ליגה, ואז אתה עולה בחזרה, צריך לזכור שיש עוד קבוצות כאלה, ואסור לפחד, צריך לעשות, אם לא תעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה עבורך. זה הדבר הכי חשוב, ואז אתה רואה את פתח תקווה, ואת כל הקבוצות האלה, ואתה אומר, קחו את זה לידיים שלכם, אל תחשבו שאתם יודעים יותר טוב, תשרתו את הקהילה שלכם, תביאו מישהו לנהל את הכדורגל, לנהל את הכספים, ולכו על זה. זה ההצלחה האמיתית.
אמן, וזה בכלל לקח לחיים גם, מה שדיברנו אולי בדקות האחרונות. דפנה גולדשמיד כהן, שוב המון תודה ובהצלחה, אולי שנה הבאה נדבר בליגת העל.
אינשאללה.
יפה, ומיד הפינה ההיסטורית של תומר פדלון, שחוזר היום לנס ברן 1954. פדלון, שלום.
אהלן בן.
לא בסדר.
אתה יודע מה? צודק.
לא בסדר, לא היית תוכנית שעברה, בפרק ב' של מוחמד עלי. אנשים התעצבנו, אנשים אומרים לי איפה תומר, מה קורה?
וואלה, צודק, אבל לפחות הם נהנו מאחלה תוכנית שבעולם.
אבל יש לך תירוץ אבל, למה לא באת?
תשמע, אתה יודע, עסוק, יש הרבה כדורגל, יש הרבה כדורסל, יש פוטבול, פלייאוף, יש הרבה עניינים.
טוב, נרשם לך, לא נקבל את זה שוב. היום אתה מחזיר אותנו לנס של ברן 1954, כאוהד ותיק של נבחרת גרמניה, מהראשונים בארץ אולי.
עוד מהימים שהיה לא טרנדי לעוד את גרמניה, בתחילת שנות ה-90.
אז תחזיר לנו לא לשנות ה-90, אלא לשנות ה-50.
אוקיי, שנות ה-50, ושים לב שבעצם בשנות ה-50, אנחנו לא מדברים על נבחרת גרמניה בכדורגל, אלא על נבחרת מערב גרמניה.
ברור.
שהגיעה למונדיאל 1954, אבל בוא ככה ניתן קצת רקע לפני המונדיאל הזה של 1954. אז אחרי המלחמה, כמובן שגרמניה הייתה ארוסה לחלוטין, והספורט כמובן גם כן הושפע מכך רבות, האצטדיונים והמתקנים היו ארוסים מכל ההפצצות האוויריות, ולקח גם זמן עד שהקבוצות חזרו לפעילות מלאה, בשנים הראשונות
אגב,
אחרי...
אגב, סתם, סליחה שאני כבר קוטע, אבל זה נקודה מעניינת מה שאמרת, הרבה מהאצטדיונים עצמם הופצצו על ידי בעלות הברית?
לא בדיוק הופצצו בכוונה תחילה, אלא בעצם כנזק אגבי, כקולדרל דמג' כחלק מהעניין הזה. ולקח כמובן זמן עד שגם קבוצות חזרו לפעילות מלאה, ובשנים הראשונות, תחשוב על זה שגם שחקנים מקצועיים, שהיו מקצוענים לפני המלחמה, שחקו כדורגל מול צופים עבור משכורת של לחם ומרק. אוקיי? כי לא היה הרבה כסף בגרמניה. בסביבה כזאת מה שסגסג מאוד בגרמניה של סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, זה כל הכדורגל לרחובות, ברחובות הרוסים של גרמניה. אם תרצה, הם היו כמו ברזיל של היום או של מאז ומעולם, שמשחקים את הכדורגל ברחובות, הרבה פעמים אומרים שזו סביבה מעולה להתפתחות כדורגל. וב-1949 הוקמה מערב גרמניה, אז באמת הייתה את החלוקה הסופית בין מערב גרמניה למזרח גרמניה, ובאותם שנים, אתה צריך לשאול מה קורה עם מונדיאל 1950, ומה קורה עם המונדיאל הזה, גרמניה כמובן לא יכולה לשחק, כי אף אחד לא רוצה לראות את גרמניה בטורנירים בינלאומיים, לא את מערב גרמניה ולא את מזרח
אז
גרמניה.
אז בעצם בשנת 50 גרמניה הודרה מהמונדיאל מסיבות פוליטיות.
נכון, גם מזרח וגם מערב גרמניה, שתיהן לא יכלו לשחק במונדיאל 1950, שהתקיים בברזיל. גם לא באולימפיאדה אגב, גם לא באולימפיאדת לונדון 1948, רק ב-52 באולימפיאדה מוצאים איזושהי נוסחה שאומרים, אוקיי, גרמניה תשתתף, אבל אנחנו לא מכירים בדבר הזה שזה מזרח גרמניה ומערב גרמניה, הם חייבים להשתתף כנבחרת מאוחדת.
אבל איך אפשר?
הם משתתפים כנבחרת מאוחדת ב-52.
באמת?
כן, כנבחרת מאוחדת, למרות שיש מזרח ויש מערב, רק ב-68 הוועד האולימפי מכיר במזרח ובמערב גרמניה. בפיפ"א המצב היה מעט שונה, הם אסרו על כל מי שחבר בפיפ"א לשחק מול מערב או מזרח גרמניה עד 1950.
איסור גורף.
איסור גורף, עוד פעם, לאור תוצאות המלחמה, אבל הם מכירים במערב גרמניה לקראת מונדיאל 1954, מאפשרים לה להשתתף במוקדמות 1954, מערב גרמניה מצאת עצמה בבית אחד, היא נבחרת סארלנד, גרמנים מול גרמנים, אבל מערב גרמניה כן מצליחה להפיל למונדיאל, בעוד סארלנד לא מצליחה להפיל למונדיאל. עכשיו, את מונדיאל 1954 קיימו בשוויץ. למה בשוויץ? כי אירופה די ארוסה אחרי המלחמה, 9 שנים אחרי המלחמה היא עדיין ארוסה, שוויץ נמצאת במצב די טוב, כי הייתה מדינה ניטרלית. ומערב גרמניה מגיעה למונדיאל לסביבה ברור שהיא לא רצויה. אמנם לא כולם היו נאצים בנבחרת הכדורגל של גרמניה, אבל היו שם לא מעט שחקנים ששירתו בוורמאכט. לאו דווקא מרצון, אלא הם היו חייבים לשרת בוורמאכט. אז היא לא הייתה רצויה במונדיאל הזה, אבל היא מגיעה, וזה עצם ההגעה, הפעלה למונדיאל, זה סוג של הישג למערב גרמניה. עכשיו, הרבה מאוד שחקנים, כמו פריץ ולטר, שירתו במזרח, שירתו בחזיתות נוספות, וגם חזרו אגב עם כל מיני מחלות. תזכרו את זה להמשך, כי זה מעניין מאוד, בעיקר שנגיע לטורניר עצמו ולגמר. הם הגיעו לשלב הבתים, הוגרלו לבית אחד עם דרום קוריאה, הונגריה וטורקיה. הם צלחו את שלב הבתים עם 3 הנבחרות האלה, למרות שהם הובסו בתוצאה 8-3 על ידי הונגריה.
נבחרת הפלא ההונגרית.
נבחרת הפלא ההונגרית הגדולה של פושקה, שלפי כל התחזיות הייתה מועמדת מספר אחת לשחייה.
פושקה, קוצ'יש, הידקוטי.
צ'יבור, כל השמות.
זה שמות שאבא שלי, מאז שאני ילד, מדקלם לי.
ואני בטוח שגם ההורים והסבים שלנו, כולם רצו באותה תקופה שהונגריה תזכה בטורניר הזה. הייתה מועמדת מספר אחת, הנבחרת של כולם, כי הם באמת שיחקו את הכדורגל הטוב ביותר בעולם. אז גרמניה לא, מערב גרמניה לא רק שהיא מצליחה להגיע לטורניר עצמו, היא מצליחה גם לצלוח את שלב הבתים, והיה בכך הישג משמעותי מאוד, כי זה, הם חשבו שעצם ההשתתפות זה דבר טוב
אגב,
עבורם.
נזכיר, אולי שוב, דיברנו הרבה על האפקט של המלחמה, אבל גם באפקט של הכדורגל, גרמניה הרי הייתה נבחרת שמין הסתם באותה תקופה, או מערב גרמניה בצורה הנוכחית שלה אז, מעולם לא זכתה כמובן בתואר, ככה שזה לא איזה נבחרת שהיא אימפריית כדורגל כמו היום שחוותה מלחמה, זה נבחרת שגם מעולם לא זכתה בטורניר, לכן מלכתחילה היא גם לא הייתה מועמדת ללכת עד הסוף.
נכון, היא לא מועמדת ללכת עד הסוף, היא לא זכתה בטורניר עד אז, בשנות ה-30 אגב הם מאוד מאוד רוצים לזכות בטורניר האולימפי, בברלין 36, אבל הם לא מצליחים לזכות. אגב, המאמן ב-1954 במונדיאל זה ספ הברגר, אותו מאמן שאימן אותם גם בתקופה הנאצית. אגב, הוא לא נאצי, אבל הוא היה מאמן כדורגל והוא רצה להמשיך את התפקיד, אז הוא כמובן היה חייב להיות חבר מפלגה גם. עכשיו, הם מצליחים לצלוח את שלב הבתים, ולאט לאט מעוררים עניין במערב גרמניה. כי יש לזכור שאחרי המלחמה אמנם כדורגל היה מאוד מאוד פופולרי במערב גרמניה, כמו לפני המלחמה, אבל גם הרבה מאוד מתושבי מערב גרמניה לא כל כך מכירים בנבחרת הזו, הם לא כל כך מכירים בחלוקה הסוג של מלאכותית שעשו להם בין מערב גרמניה למזרח גרמניה. אבל לאט לאט עם ההצלחה בטורניר, הם מתחילים להתאגד להם בברים ובכל מקום שרק יש איזשהו מקלט טלוויזיה או איזשהו רדיו לשמוע את המשחק, ולהתעניין במה שקורה עם הנבחרת הזו. אז הם עולים לרבע הגמר, וברבע הגמר הם מצליחים להדיח את יוגוסלביה, ניצחון 2-0. וככל שהטורניר מתקדם יותר ויותר, אנחנו כבר מגיעים לחצי הגמר.
בברים של ברלין ושל מינכן, שכמה שנים קודם חגגו דברים אחרים, פתאום מדברים על כדורגל.
כן, בדיוק, ובעיקר אגב, בכל האזור של חבל ארור, צריך להזכיר חבל ארור, שם מגיעות קבוצות גדולות כמו דורטמונד, כמו שלקה, שם הכדורגל הגרמני מסגשג מאוד. אחרי מלחמת העולם השנייה, בהריסות של חבל ארור, החבל התעשייתי הזה במערב גרמניה. בחצי הגמר, הם נפגשים מול אוסטריה. עכשיו, המפגש מול אוסטריה...
אם תרצה, זה עוד פעם גרמנים נגד גרמנים.
נכון, זה עוד פעם גרמנים מול גרמנים, אבל המפגש מול אוסטריה ב-54 הוא פיקנטרי במיוחד, מסיבה פשוטה. במונדיאל האחרון שגרמניה השתתפה בו, 1938, היא משחקת גם עם הרבה מאוד שחקנים אוסטרים, כי זה היה רגע אחרי האנשלוס. ואז הייתה נבחרת הפלא האוסטרית, הם רצו לקחת משם הרבה מאוד שחקנים, זה לא עזר להם ב-38, כי הגביע מגיע לאיטליה, כזכור. ובמונדיאל, בחצי הגמר מול אוסטריה, הם מצליחים לנצח את האוסטרים 6-1. משחק גדול של כל הקבוצה, כולל הקפטן פריץ ולטר שכבש 2 שערים. ואז הם מעפילים לגמר שנקבע לתאריך 4 ליולי 1954.
כמה סמלי.
בברן. 4 ליולי 1954. מול מי?
נבחרת הפלא.
יפה מאוד. נבחרת הפלא ההונגרית. לדעת כולם, המשחק היה אמור להיות לפרוטוקול בלבד. הנבחרת ממול הונגריה, היא לא סתם הייתה נבחרת פלא, בעצם הייתה נבחרת שלא הפסידה מעל ל-30 משחקים רצוף, הדיחה את ברזיל, שבעצם הייתה מועמדת לתואר, הדיחה את...
האלופה היוצאת.
אורוגוואי,
אלופה. נכון, סליחה, ברזיל הפסידה במונדיאל הביתי שלה.
כן, הדיחה גם את אורוגוואי, שהייתה האלופה באמת היוצאת, זאת אומרת, מדיחה גם את אורוגוואי, גם את ברזיל, אלו היו שלוש המועמדות הראשיות לזכייה, ומעפילה לגמר, שכולם חושבים שהם הולכים לנצח די בקלות את מערב גרמניה, שהייתה בכלל מבסוטית על ההפלה, על אחת כמה וכמה, על כך שהם הצליחו לעלות לגמר. אז מה קורה בגמר? אז אם אתה חושב שכל התנאים ככה נראים נגד מערב גרמניה, אתה
צריך לכך... הגמר כמובן התקיים בעיר הבירה בברן.
עיר הבירה בברן. אם אתה חושב שכל התנאים פה נגד גרמניה, אתה עכשיו נגד הונגריה, אותה נבחרת שהביסה אותה, 8-3 בשלב הבתים, קבל עוד נתון מעניין. מי היה השופט? בחור בשם וויליאם לינג, מאנגליה. מסדרים להם גם שופט אנגליה על הדרך. הכל התנאים בעצם נגד גרמניה, וככה נפתח המשחק כהמשך ישיר למשחק משלב הבתים. תוך 8 דקות בלבד, הונגריה מובילה כבר 2-0, אחרי שערים של צ'יבור ושל פושקש, שראוי לציין, שעלה לשחק פצוע, הייתה לו איזה פציעה בקרסול. אז אחרי 8 דקות בלבד, כולם מבינים שהסיפור די גמור, גם ככה חשבו שהמשחק לפרוטוקול בלבד, ויש פה יתרון 2-0 על ההתחלה. היחידים שלא חשבו ככה הם שחקני מערב גרמניה. תוך 2 דקות, בדקה 10, מורלוק צמצם, ובדקה 18, אלמוט רן עימם את כולם, מדהים את הקהל עם שער שוויון. תוך 18 דקות, שוויון 2.
אחלה גמר.
אחלה גמר מתפתח פה בברן הגשומה, היה גשום מאוד באותו גמר. אגב, ראוי לציין שהגמר היה לעיני 30,000 צופים גרמנים, היו 62,000 צופים בברן באותו יום גשום, כאשר 30,000 באמת הגיעו מגרמניה לצפות במשחק, ומה שהם צופים זה במשחק נהדר שהגרמנים מצליחים להשוות ל-2-2, אבל מהשוויון יש לחץ אינטנסיבי של ההונגרים על השער הגרמני. הם לא מפסיקים ללחוץ על השער הגרמני, ובעיקר על השוער הגרמני, טוני טורק, שוער מפורטונה דיסלדורף, שנאלץ פעם אחר פעם להציל שערים, ולמזלו, כאשר הוא לא הצליח להציל, גם הקורות היו לצידו.
טוב, בכל זאת הוא משחק בפורטונה. סליחה על רגע אבי מלר.
רגע אבי מלר נהדר, אבל בהחלט המזל עמד לצידם. המחצית השנייה נפתחה באותו קצב. ההונגרים תוקפים, 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 טורק עוצר, וגם הקורות עוזרות להם. ואנחנו מגיעים כבר לדקה 84, כאשר ההונגרים בלחץ. מה קורה פה? אנחנו לא מצליחים לכבוש, לא מצליחים לנצח. מה שעשינו כבר מעל 30 משחקים רצוף, לא קורה מול מערב גרמניה. ואז קרה הדבר הבלתי ימין הבא. בדקה 84, שחקנה של רוט וייס הסן, הלמוט רן, שכבר בישל את השער הראשון, וכבש את השער השני, קיבל את הכדור ובעטי לרשת, רגע לפני שהמגן ההונגרי חוסם את הביתה. השדר הגרמני הרבר צימרמן התחיל לצרוח, תור, 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 שער, 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 בהתלהבות היסטרית, במילים שחקוקות עד היום בז'רגון הגרמני, לא רק של הכדורגל, אלא גם ההיסטורי, כי הם הובילו 3-2 בדקה 84 על נבחרת הפלא ההונגרית. דקה 84 זה אומר שיש להם עוד הרבה זמן לתקן להונגרים, והם באמת תוקפים גלים גלים את השער הגרמני, אבל טורק והקורות סיכלו כמה וכמה מצבים שההונגרים יצרו בדקות האחרונות של המשחק, אגב, עוד נכבש שער הונגרי בדקות האחרונות של המשחק, אבל היה שם נבדל, והבלתי יאמן התרחש, וגרמניה זכתה במונדיאל אחרי ניצחון 3-2 על נבחרת הפלא ההונגרית. זה היה נס עצום, ולכן זה נקרא הנס של ברן.
הנס נובע מלבד המלחמה, אני חושב בראש ובראשונה צריך להגיד את האמת, בגלל חוזק היריבה. ובגלל שזו הייתה הפתעה מאוד גדולה, זאת אומרת, אם זה היה אולי מול נבחרת אחרת, זה אולי לא היה נחשב נס. ואגב, זה הצד השני של המטבע של כל הפינה הזאת, שזה אולי שווה פעם פינה בפני עצמה, זה באמת הנבחרת ההונגרית, שהיום כבר לצערנו הרבה מאוד שנים, הונגריה לא נחשבת מעצמת כדורגל, רחוק מאוד מזה, עם מעצמת ספורט, זה כן, אבל לא כדורגל. אבל זה פשוט אפשר להגיד טרגדיה שהנבחרת שעד היום רבים נשבעים שהיא אחת הטובות אי פעם, ופרנץ פושקש יש שטוענים שהוא השחקן הגדול אי פעם, והנבחרת הזו לא טעמה זכייה במונדיאל למרות שהיא הייתה הטובה מכולן.
נכון, ומי שמנה זאת זה הלמוט רן, מי שמנה זאת מערב גרמניה, ובאמת היה הלם אדיר בברן באותו רגע, בגרמניה וברחבי העולם. תיקח רק את הכותרת של הטיימס הלונדוני יום אחרי המשחק. הכותרת הייתה, אני מביא פה ציטוט, אף אחד עם קצת היגיון לא היה חושב על שום תוצאה אחרת פרט לניצחון הונגרי במשחק הזה. באותו משחק נוצר המיתוס של הנבחרת הגרמנית שלא מוותרת לעולם. וזה דבר נורא מעניין, כי אנחנו מכירים גם היום על זה שהגרמנים לא נכנעים, ולא משנה כמה הם פגרים, וכל עוד נשאר עוד דקה שתיים על השעון, הם ימשיכו לשחק חזק. שם נוצר המיתוס. אבל
תגיד,
עם כן. המשחק הזה ועם המיתוס הזה, נוצרו עוד כמה מיתוסים אדירים עבור האומה הגרמנית. כי נשאלת השאלה, איך הם הצליחו לנצח את, את נבחרת הפלא הונגרית? אז בוא נדבר על עוד כמה מיתוסים מעניינים. דבר ראשון, היה מזג אוויר גשום. המזג האוויר הגשום היה קשור לפריץ ולטר. אם אתם זוכרים שדיברתי בהתחלה כאן על המחלה של פריץ ולטר שהייתה לו בגלל השירות בחזית המזרחית, אז הייתה לו, הוא חלה שם במלאריה, והייתה לו מחלת אור שגרמה לקפטן הגרמני לשחק טוב בעיקר בתנאים של גשם, בעיקר בתנאי מזג אוויר לא טובים עבור היריבות אם תרצה. זה עד היום אגב, אם אתה אומר בגרמניה מזג אוויר של פריץ ולטר, זה כשיש קצת גשם. אז יש איזה סיפור על כך שהנבחרת הגרמנית מתעוררת במלון באותו בוקר ואומרים, תראו מה הולך בחוץ, עם מזג אוויר של פריץ ולטר. כן. אולי עוד יהיה לנו נס, אולי עוד יהיה לנו מזל היום. דבר שני שראוי לציין, זה שלגרמנים היה יתרון טכנולוגי מסוים. כולנו היום מכירים את החברה אדידס, חברת הנעליים המפורסמת. היא חברה גרמנית, על שם אדי דסלר, אדידס, והוא צייד אותם למשחק הזה, צייד אותם בטורניר הזה, עם נעליים מיוחדות שמתאימות לכל תנאי מזג אוויר. נעלי פקקים מיוחדות שהתאימו לכל תנאי מזג אוויר, בעיקר לתנאי מזג אוויר גשומים וכשיש קצת בוץ. והגרמנים עלו לשחק עם נעליים טובות יותר מהנעליים של הנבחרת ההונגרית. והדבר השלישי והאחרון, שראוי לציין, זה שהיו הרבה האשמות על סמים, על סימום בנבחרת הגרמנית, לא סתם סמים, אלא שנתנו לשחקנים לקחת כדורי פרוויטין. כדורי פרוויטין הם כדורים שנתנו גם לחיילי הוורמאכט, שיתנו להם להמשיך לתפקד בעצימות גבוהה מאוד למשך זמן ארוך. אף פעם זה לא הוכח חד משמעית, למרות שהיו לא מעט תחקירים על כך, גם בשנים האחרונות.
יפה. עוד דבר אחד אחרון, לפני שאנחנו מסיימים, אתה בתור מי שכל כך מומחה לגרמניה ולהיסטוריה של גרמניה, אתה מרצה על זה גם באוניברסיטה, בסופו של דבר, הרי הסיפור של מערב גרמניה כבר בשנות ה-50 זה נס, נס כלכלי, נס חברתי, נכון. המדינה שהצליחה להתרומם מההשפטות והפכה להיות אימפריה תוך באמת זמן יחסית מאוד 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 קצר אחרי הכישלון בכל החזיתות במלחמה ומה שקרה שם. וכמה באמת לכדורגל הזכייה הזו במונדיאל ב-54 היה אם בכלל חלק בתחייה של האומה המערב גרמנית ובהמשך של גרמניה בכלל אחרי הרבה מאוד שנים.
חלק עצום, חלק משמעותי מאוד. אם אנחנו מכירים היום את הרביעי ביולי שחוגגים בארצות הברית את יום העצמאות האמריקאי, עבור הרבה מאוד מערב גרמנים, הרביעי ביולי 1954 היה יום העצמאות של מערב גרמניה, יום בו הכירו במערב גרמניה. רבים לא מכירים את זה שב-1949 הוקמה מערב גרמניה. שם, במגרש בברן, בנס הזה, נוסדה אומה המערב גרמנית. זה גם עזר להרבה מאוד תהליכים אחרים. תחשוב על זה שהרכבת שיוצאת מברן עד למינכן, מלווים אותה בדרך מיליוני גרמנים. מיליוני מערב גרמנים שלראשונה מכירים גם את האמנון המערב גרמני החדש. ומכירים הרבה מאוד אלמנטים חדשים הקשורים לאומה החדשה שזה עתה הוקמה. לא סתם השדר הרברט צימרמן, ברגע שזכו במונדיאל, ברגע שזכו במשחק, שנצחו את המשחק הזה בברן, אמר, "Wir sind wieder wer." זה הוא צעק. אנחנו שוב שם, אנחנו שוב חלק ממשפחת העמים. אם תרצה, אנחנו על המפה המערב גרמני.
תומר פדלון, המון תודה על הפינה המרתקת הזו.
תודה רבה, בן.
תודה גם לדפנה גולדשמיד שהייתה איתנו, תודה לדניאל זיסמן, העורכת והמפיקה של התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ולכל צוות עושים היסטוריה. לפודקאסטים נוספים, חפשו אותנו באפליקציות השונות ובאתר הבית ranlevy.com, וגם תזכורת על ספיקרס, אם אתם מעוניינים בהרצאה שלי או של כל אחד אחר ממגישי התוכניות של רשת עושים היסטוריה, מוזמנים לחפש אותנו באתר, אנחנו נשמח להגיע להרצות בפני חוגי בית, בפניכם, מי שאתם מעוניינים, ונזכיר שהפינה ההיסטורית של תומר, כמו תמיד, מקבלת המלצות ולתוכניות. תומר זמין גם במייל שלי, בן אם, במילה אחת, את ch2news.tv, אני מבטיח להעביר לו את כל הבקשות, בן אם את ch2news.tv, אתם יכולים לחפש אותנו בטוויטר, עושים ספורטקאסט, תודה שהייתם איתנו, אני בן מיטלמן, נתראה בפעם.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת www.rshot.org.il.
ranlevi.com
ranlevi.com
או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.